یه قرص سنه یک
عمران خان
میری قرص بات سن لو
پاکستان عمران خان عمران خان
یک قرص سنه تبدیلی آنی گئی تبدیلی آگئی ہے
בוקר טוב, צהריים טובים, אחר צהריים טובים, ערב טוב, לפנות בוקר נהדר לכם. אתם מאזינים למשדר רשת, משדר מספר 2. והפעם תרשו לי ככה לגעת בנושא קצת, לא יודע אפילו איך להגיד את זה, נושא אולי קצת יותר עמוק ולא ממה שבדרך כלל אתם יודעים, הרעיון לדבר על דברים קצת יותר קלים ונעימים, אבל אני אמרתי לעצמי, תוכנית שנייה, אין הרבה עדיין דברים אקטואליים שאני יכול להגיד, כי אני יכול לדבר על דברים שקרו, ולך תדע אם התוכנית הזאת תצא בעוד חודש, אם זה עדיין יהיה רלוונטי. אז אמרתי, בוא נלך למשהו קצת יותר, קצת פחות אקטואלי, אבל קצת, אבל אולי הרבה יותר מעניין, ואני אנסה דרכו קצת להסביר לכם, אולי להעביר לכם קצת מי, מה אני ומי אני מבחינת איך שאני רואה דברים ותפיסה כזאת. והנושא שאני בחרתי הוא נושא של משפחה, ולא ספציפית המשפחה שלי שאני מאוד אוהב, אלא רעיון בכללו. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים, כשאנחנו אומרים משפחה, למה אנחנו מתכוונים? ואני מניח שרוב ה... וזה לא רק דווקא המושג של הורים, אחים, קרובי משפחה ודברים כאלה, אלא בכלל, למשל, אחד הדברים שאותי מוציאים מהדעת, גם כי עבדתי במקומות כאלה וגם כי אני נתקל במודעות או בפרסומים, זה הרעיון הזה של מקומות, חברות ומשרדים ומקומות העבודה שמדברים על העובדים בתור משפחה. אני ראיתי לאחרונה, באו להצטרף למשפחת העובדים שלנו, והרבה מקומות שאני עבדתי בהם כל הזמן דיברו על זה שאנחנו משפחת העובדים, וזה, אתם יודעים, זה נורא מצחיק, כי כאילו, אני לא הולך לפטר את אח שלי. גם אם יש רגע מסוים בחיי שאני מבחינתי רוצה לפטר את אחי, או שהוא רוצה לפטר אותי, או אתם יודעים, הוא אומר, שמע, אתה לא, בוא תצא עכשיו לחופשה ללא תשלום, לאיזה חלת של חודש, תחשוב על העתיד המשותף שלנו יחד. זה לא הולך לקרות. זאת אומרת, אם אתה מדבר על העובדים שלך בתור משפחה, אז מן הראוי שזה גם יבטיח שלא משנה מה יקרה, הם לא הולכים לשום מקום, וזה כמובן לא הולך לקרות. ויותר מזה, בדרך כלל אני גם שמתי לב שהמקומות שמדברים על העובדים שלהם בתור משפחה הם גם המקומות שמשלמים הכי פחות. שזה הגיוני, כי אחי לא מקבל שקל על זה שהוא אחי. אני לא משלם לו כסף על זה שהוא אח שלי. אז מן הראוי שאם אני אחבר במשפחת עובדי, לצורך העניין, בנק הפועלים, או בנק לאומי, או בנק מזרחי, או בנק דיסקונט, הגיוני שהם לא ישלמו לי שקל. כי אמא שלי לא משלמת לי כסף להיות הבן שלה, אני לא משלם לאחי שקל להיות אחי, אז גם הבוס שלי לא צריך לשלם לי שקל להיות חבר ממשפחת העובדים של הבנק. וזה כמובן לא נכון, וזה כמובן אידיוטי, כי משלמים לך כסף. אבל מה שכן, לא משלמים לך הרבה. בדרך כלל המקומות שאני נתקלתי בהם שקוראים לעובדים שלהם משפחה, אלה המקומות שאתה גם לא, שאתה מקבל, אתה מרוויח פחות או יותר כאילו באמת היית בן משפחה. אז זה בדרך כלל שני הדברים האלה, שדבר ראשון, שאם אתה במשפחה אז לא מפטרים אותך, וגם לא משלמים לך על זה. אלה הדברים שבדרך כלל מאוד 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 מפריעים לי כשאני שומע את המונח של משפחת עובדים, בוא תצטרף למשפחה שלנו. כי גם, מה זה להצטרף למשפחה שלנו? לא באו אליי ואמרו לי, אתה מעוניין להצטרף למשפחה, הנה תכיר, זה, תעשה לך סיבוב, תכיר את האנשים, זה אחיך, זאת, זה האמא, אבא, דודה, סבא, סבתא, תכיר, אתה מעוניין להצטרף למשפחה שלנו, בוא נחתום על חוזה הצטרפות למשפחה. זה לא נעשה. אחד הדברים שאני שומע גם לפעמים זה שאין הכשרה להיות הורים. גם אין הכשרה להיות אחים, גם אין הכשרה להיות סבא. אתה פשוט, זה משהו שקורה, זה משהו שקורה. נכון שלהביא ילד לעולם זה לא תמיד, לא תמיד, אבל להביא ילד לעולם זה איזושהי החלטה שההורים מקבלים. אבל זה לא שזו החלטה ברמה של אוקיי, אנחנו מעוניינים להרחיב את החברה, לצרף עוד עובדים, הפעילות שלנו גדלה, אנחנו צריכים עוד אנשים פה, ואנחנו צריכים עוד אנשים פה, אז תתחילו להביא ילדים. זה לא הרעיון. כלומר, כל המטאפורה הזאת היא לא, אין לה שום אחיזה במציאות. מה יש לה אחיזה? האחיזה היא שרוצים לגרום לך להרגיש שייך. זאת אומרת, בהרבה מאוד מקרים, התפיסה היא שאם אתה עובד בשביל הכסף, אתה עובד פחות טוב מאנשים שלא עובדים בשביל הכסף. כלומר, לא שהם עובדים בחינם, אלא שמה שחשוב להם זה המשכורת בסופו של דבר. ואני לא מדבר נגיד על סמנכ"ל המחירות שמקבל בונוסים לפי כמות המחירות שהחברה ביצעה. אני מדבר על בדרך כלל עובדים בדרג הרבה 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 יותר זאת, אבל בדרך כלל גם לא בדרגי הניהול. שאלה האנשים שבסופו של דבר מרוויחים פחות כסף, מוציאים עליהם יותר, החברה אולי מוציאה יותר כסף על האנשים האלה, כי יש יותר מהם, אם יש לך, אני יודע מה, שלושה סמנכלים, חמישה מנהלי מחלקות, ועוד עשרה בתפקידי ניהול זוטרים, ואז יש לך בערך 100 איש שעובדים בשביל כל ההיררכיה הזאת. אז אולי כל אחד מהאנשים האלה מקבל פחות כסף מהאנשים שמעליו בהיררכיה, אבל סך הכל החברה מוציאה יותר כסף על האנשים האלה. ובגדול, אם התפיסה היא של כל אחד מאותם 100 עובדים היא כמה אני מרוויח בסוף החודש, אז הוא יעבוד פחות טוב מחבר שלו שפחות מעניין אותו כמה הוא מרוויח בסוף החודש. הוא ייתן את ה-100% שלו, הוא לא ייתן את ה-100% שלו, סליחה, הוא ייתן את ה-80, את ה-70, מה שהוא צריך. הוא לא ייתן שעות נוספות, הוא לא יעבוד מהבית אם צריך, הוא לא יבוא יום שעה קודם לעבודה וכל זה. ויותר גרוע מזה מבחינת החברה, אם מישהו יבוא ויציע לו 1,000 שקל יותר, הוא יעבור אליו. וגם הרבה מאוד מקרים, הרבה מאוד מחקרים שנעשו, גילו שהאושר של העובדים, ההרגשה הטובה שלהם במקום עבודה, לא נובע מכמה כסף הם מקבלים, אלא מהדברים שלא נמדדים במשכורת, מהאנשים מסביבם, מהתחושה שמקום אכפת ממך, מהתחושה שיש לך אוזן קשבת, וכל הדברים הנוספים שלא נמדדים במשכורת. ולכן הניסיון הזה לגרום לעובדים להרגיש אתם חלק ממשפחת העובדים שלנו, לא נועד כדי בסופו של דבר להגיד להם טוב אז אנחנו לא נשלם לכם, אלא לגרום להם להרגיש את התחושה האקסטרה הזאת של שאתם נמצאים פה לא בגלל שהשכר יותר טוב, לא בגלל שהתנאים יותר טובים, להפך בחלק גדול מהמקרים, אבל אתם נמצאים פה כי אכפת לכם מהמקום, כמו שאתם אכפת לכם מהמשפחה שלכם. אכפת לכם ממקום הזה, כמו שאכפת לכם מההורים שלכם, או מהאחים שלכם, או מהדוד שלכם. וזה נורא נורא יפה, אבל בהרבה מאוד מקרים אני מאמין שהאישית, הרגשה שלי היא שאם פחות מתעסקים בלהכריח את העובדים להרגיש משפחה ויותר באמת דואגים להם, לא צריך את כל היציאות האלה של למכור, לשווק לעובדים את החברה. אם אתה עושה את העבודה שלך כמו שצריך, אם למנהל באמת אכפת, אם אתה באמת דואג להם, אם אתה לא, אתם יודעים, אתה בן אדם צריך עוד יום מחלה להתאושש בבית, אתה נותן לו את זה ולא אומר לו, אחי, קיבלת 3 ימים מחלה, יום רביעי אתה מתייצב פה, ואתה אומר לו, בסדר, קח עוד יום, וכל הדברים האלה, לעובדים יהיה הרבה יותר קל להרגיש את ההרגשה הזאת. אבל אני הייתי אומר, בוא ניקח אפילו צעד אחד אחורה. מה בעצם הצורך שלנו במשפחה. כי אחד הדברים שרואים הרבה כרגע ובתקופה שלנו זה אפילו מתחילה להיות אולי איזושהי תנועת נגד. כי אם לפני לצורך העניין 50 שנה או 100 שנה, משפחה זה היה אבא, אמא, שני ילדים, שלושה ילדים, חמישה ילדים, לא משנה, סבא, סבתא, מה שצריך, וזה היה תא שהיו רצים איתו. זאת אומרת, היו מתחתנים בגיל מסוים, 20 או משהו, 30, גג, בין 20 ל-30 נגיד, והיו רצים איתו עד המוות. היום לא רק שזה לא המצב, אלא גם יש הרבה יותר מה שקוראים משפחות אלטרנטיביות. שאם פעם אם חד-הורית היה מצב שהיה מאוד מאוד נדיר, אלא אם כן הבעל היה נהרג או היה קורה לו, זאת אומרת רוב המקרים אם הבעל היה קורה לו משהו, אני שום, אני לא מדבר לפני 5 שנים, אני מדבר לפני 100 שנה. היום אנחנו רואים הרבה יותר משפחות חד-הוריות, היום אנחנו רואים הרבה יותר כל מיני גירושים כמובן, אבל גם כל מיני וריאציות, הורים שלא נשואים בכלל, אנשים שיש להם משפחה והם מגדלים אותה למרות שהם לא חיים ביחד. יש לנו כמובן כל מיני משפחות אלטרנטיביות של חד מיניות, שני אבות, שני אמהות, כל מיני וריאציות על הנושאים האלה, כל מיני תאים משפחתיים שהם כביכול לא לפי המודל המסורתי. אבל מה זה המודל המסורתי הזה? זאת אומרת, האם זה מודל מסורתי כי ככה המין האנושי חי במשך מאז תחילת קיומו? אני לא חושב. אני לא יודע להגיד, לא עשיתי מחקר 30,000 שנה אחורה, אבל אני יכול להסתכל מסביבי ולהגיד ש... בואו נצא מההנחה שלא בהכרח תמיד היה לכם, תמיד היה לנו מצב שבו לילד היו שני הורים, לפעמים היו לו יותר. כלומר, בהרבה מקרים היה נוצר מצב שבו הילד גדל אצל, יש איזושהי חמולה לצורך העניין. יש הפטריארך וזה, ויש להם כמה בנים, והבנים מביאים את הנשים שלהם פנימה, ואז נוצרה לכם איזשהו, מסביב להורים, יש ככה כמה, נגיד 10 בנים ובנות, בנים וקלות לצורך העניין, והם מביאים ילדים, וגם הילדים האלה מביאים את הנשים שלהם פנימה, והבנות יוצאות החוצה, וזה מצב שעדיין רואים אותו בחברות מסוימות, בארץ ובחול. אז בעצם הילד שנולד, הוא לא גדל אצל האמא והאבא שלו, אלא הוא גדל בחצר המשותפת. הוא גדל אצל, יש לו אמא, אבל הוא גדל אצל, כל מי שנמצא כרגע, שזה הסבתא, ואולי הסבתא רבא, והדודה, והאחות, זאת אומרת, הוא גדל אצל הרבה מאוד גורמים סמכותיים, משפחתיים. וזה מודל שאני יכול להניח שגם כן לא משהו שהומצא לפני כמה שנים, אלא זה מודל שסביר להניח שאפשר היה להתקל בו הרבה מאוד במהלך השנים שעברו. כי בסופו של דבר, אם לצורך העניין משפחה חיה לפני כך וכך שנים, ומה שהיה להם זה היה להם שדה ושתי פרות, ההורים היו צריכים, היה להם מאוד מאוד קשה לפרנס את המשפחה אם הם רק היו חיים בבית כל היום. לא משנה אם זה אבא או האמא, אם ההורה צריך להיות בבית ולגדל את הילד, זה כבר אומר שיש פחות מבוגר שהולך לעדור והולך לחלוב והולך לעשות את כל הדברים שצריך בשביל בכלל להביא אוכל. אז אתה נוצר מצב שמי שמגדל את הילד זה בדרך כלל אולי דור קדימה, כלומר הסבא והסבתא, או אפילו דור אחורה, האחים שלו מגדלים אותו. וההורים זה פונקציה כזאת שנמצאת שם, אבל חלק גדול מהזמן גם לא נמצאת שם. ואיפשהו, העולם שאנחנו חיים בו עכשיו, ונקרא לזה במאה השנים האחרונות, הוא עולם שנוצר בערך בתקופת המהפכה התעשייתית, שההורים כבר לא, כבר יכולים יותר להיות בבית. נוצר מצב שההורה אחד יכול ללכת ולפרנס את המשפחה, וההורי השני יכול להישאר בבית, גם אם הם לא מאיזה משפחת אצולה או משהו כזה, גם אם הם מעמד בינוני ובינוני נמוך. וכל התהליך הזה של, של, של בעצם פירוק החמולה, פירוק התא המשפחתי המורחב נקרא לזה, והתבססות יותר על תא גרעיני, תהליך שבעצם מוביל אותנו עד למצב שבו אנחנו נמצאים שכבר יש לך יותר מזה. זאת אומרת, הרעיון הוא שלא רק משפחות ממעמד כלכלי מאוד מאוד מבוסס יכלו להרשות לעצמם אומנת וכל שאר המשפחות היו צריכות או שהסבתא תהיה בבית. ואז אם הסבתא והסבא בבית, אז חייבים להביא גם את אז חייבים לגור בסמיכות גם לדוד ולדודה, כי גם הם צריכים שהסבתא תגדל את הילדים. ושוב אנחנו חוזרים לאיזשהו פורמט חמולתי שכזה. אז עכשיו אפשר להרשות לעצמך איזושהי מטפלת, או יותר מזה, יש גנים ויש דייקר ויש כל מיני פעוטייה, או איך שקוראים פעוטון, סליחה, אראה לכם כמה אני מחובר לעולם הזה. יש פעוטונים ויש צהרונים ויש גנים ובתי ספר, ויש הרבה מאוד גורמים ציבוריים שממלאים את הצורך הזה שמישהו ישמור על הילד, כדי ששני ההורים יוכלו לצאת ולפרנס, ובעצם אין צורך עכשיו לחיות בתא משפחתי מורחב. הרבה יותר פשוט מבחינת המודל הזה שהמשפחה תהיה משפחה גרעינית, ולא צריך שהסבתא תחיה לך בבית, ולא צריך שאחותך ובעלה יגורו איתכם ויגידו לכם מה לעשות, אלא הילד גדל, יצא למוסדות האלה, ואחרי צהריים ההורים באים והאמא האבא באים וממשיכים את חינוך וגידול הילד והאכלתו ודאגה לצרכיו, ויש חוגים ויש חברים. וככה בעצם אנחנו, העולם מהתקופה של שהתא המשפחתי חייב להיות תא משפחתי מורחב, הופך להיות תא שתאים משפחתיים גרעיניים יכולים להתקיים. ואם תאים משפחתיים גרעיניים יכולים להתקיים, אז בהכרח גם תאים משפחתיים גרעיניים אלטרנטיביים יכולים להתקיים. כיוון שזה לא משנה לאותו גן או לאותו פעוטון או לאותו צהרון אם ההורים גרים ביחד, אם ההורים לא גרים ביחד, אם הבן גדל אצל האבא או אצל האמא, אם הילדה יש לה שני אבות או שני אמאות, זה לא משנה כבר לאף אחד. סך הכל בית ספר זה בית ספר, גן זה גן, אין איזה תנאי קבלה של חייו שני הורים שחיים ביחד ולא צריכים להתחיים לחתום על איזה מסמך אי גירושין, או להצהיר, או אתה לא מחויב בשני אבות או באב ואם, אתה יכול לבוא עם שני אבות, עם שני אמאות, אתה יכול לבוא עם, לא יודע מה, עם קאט, נגיד, כן, האמא שכבה עם כל הגברים בקאט, לא ברור מי האבא. זה לא מעניין אף אחד, אלא אם כן זה לא חוקי, אבל זה כבר משהו אחר. ולכן הסיטואציה הזאת הביאה למצב שאם אנחנו היינו, שוב, לפני אי אלו שנים, במקומות מסוימים, זה יכול להיות גם בחברות מסוימות זה כמו עד היום, ויש מקומות שזה זיכרון של לפני 100 ו-200 ו-300 שנה. אבל אם אנחנו היינו במשפחה, בחמולה, בתא משפחתי מורחב, אז התהליך היום נמצא בצד ההפוך. שהיום התא המשפחתי הוא לא בהכרח חייב להיות, ואז באים ואומרים זה לא טבעי לילד. ילד חייב אבא ואמא. אבל השאלה היא, האם באמת הילד חייב אבא ואמא? זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על בעלי חיים לצורך העניין, ואני לא מדבר כרגע על בעלי חיים, נגיד, עכבישים או ג'וקים או דברים כאלה, ששם מטילים אותך ואתה בוקע מהביצה ואתה עובד לענייניך. אני מדבר על בעלי חיים, אתם יודעים, יונקים. אז יש יונקים שגדלים, נגיד חתולים, גור חתולים צריך להיות צריך שאימא שלו תגדל אותו בחודשיים הראשונים. חודשיים ראשונים הוא צריך תמות אם. אם לא, יש לו בעיות של סוציאליזציה, או יש לו בעיות של, עלול להיות לו מחלות, עלולות להיות לו כל מיני תופעות בריאותיות וחברתיות כאלה ואחרות, אחרי חודשיים הוא יכול להסתובב, הוא חופשי לענייניו, והאימא מבחינתה יכולה ללכת לבית אחר, או לחצר אחרת, או לרחוב אחר, או אלוהים יודע מה יכול לקרות לה. אבל חודשיים ראשונים זה חשוב, וממש רואים את ההבדל בין חתול שאיבד את האימא בתקופה הזאת, לבין חתול שגדל אצל האימא בחודשיים הראשונים, זה ממש הבדלים מהותיים. אז אני יכול להגיד שאוקיי, על בסיס, על בסיס זה, ואני, חתולים אני מכיר, אני לא יודע איך זה אצל כלבים למשל, אבל חתולים אני מכיר, ואני יכול להגיד לכם בוודאות שחתול שגדל אצל עד גיל חודשיים, בהשגחה ובטיפול של אמא, אמא שלו, לא חייב להיות אמא שלו אגב, אבל חתולה שגידלה אותו ודאגה לכל דבר, חתול שנקודת ההתחלה שלו היא הרבה יותר טובה מכל וריאציה אחרת. וזה לא משנה, עוד פעם, כמו שאמרתי, אם זאת האמא שלו, או אם כמו אצל האריות, כל האמאות מגדלות את כל הילדים, זה לא משנה. אז בעצם השאלה נשאלת, האם צריך שני הורים? יכול להיות שרק האמא מספיק חשובה. וזה משהו שלא כל כך קורה בפועל, כי אנחנו רואים הרבה פעמים אנשים או ילדים שהתא המשפחתי שלהם לא היה, נקרא לזה מסורתי, למרות שאני אומר את זה, אפשר לקרוא לזה תא משפחתי קלאסי, נקרא לזה התא המשפחתי הקלאסי. שני הורים, אבא ואמא. חשוב להדגיש, שני הורים וגבר ואישה, שזה מה שאנחנו בעצם אומרים היום, נתפס כחלק מהתגובת הנגד, אני חשוב לי לציין, כחלק מתגובת הנגד לתהליך הזה של הפיכת התא המשפחתי לתא משפחתי אלטרנטיבי, שבו המושג של שני הורים, גבר ואישה, לא בהכרח מתקיים, אז יש איזושהי תפיסה של זה מה שהילד חייב, אחרת יש לו בעיות. מה זה הבעיות? זה לא בהכרח אומר שהוא יגדל להיות עבריין, נשתמש בסמים ואני לא יודע מה, אבל יכול להיות שיהיה לו בעיות של רגשיות וקשר ואני יודע מה, כל מיני הפרעות נפשיות, שוב, לא יהיה פסיכי, פסיכופת, יהיה דיכאון, או אני יודע מה, כל מיני הפרעות קשב, הפרעות ריכוז, חוסר יכולת להתחייב, אתם יודעים, חוסר יכולת לשמור על תא משפחתי, כל הדברים שכאילו מפריעים לחיים התקינים במרכאות של אדם, עשויים לגרום אם אין לו את אותו תא משפחתי קלאסי. עכשיו השאלה היא, האם אני אומר, אוקיי, אבל תראו, הנה חתולים, אז יגידו לי בסדר, אתה לא חתול. וזה נכון. זה נכון מכמה סיבות. קודם כל, כי טוב, מעבר לזה שאני לא חתול מהרבה סיבות, אבל חלק מהעניין הוא שאנחנו חיים בעולם שבו התרבות, ולא רק התרבות, הסרטים, ספרים וטלוויזיה, אלא התרבות שמסביבנו, כשאני עובר את התהליך עברות, שילד עובר תהליך עברות לתוך החברה, אז הרי הוא לומד, סופג נורמות מסוימות, והוא סופג ערכים מסוימים, והוא יודע שזה בסדר וזה לא בסדר, זה מותר וזה אסור, זה נכון וזה לא נכון. והערכים האלה, התרבות הזאת, החברות הזה לתוך החברה, הוא עדיין במודלים הקלאסיים. וזה יכול באמת להיות שילד שגדל אצל תא משפחתי לא קלאסי, שני אבות, שתי אמאות, משהו כזה, אם חד-הורית מבחירה, יש אמאות חד-הוריות מבחירה, יש אבות חד-הוריים מבחירה, יכול להיות, זאת אומרת, זה לא שבחירה במובן של גירושים, אלא מלכתחילה היה, בן אדם היה מצא אם פונדקאית, שילם לה כך וכך כסף, לקח את הילד והוא מגדל אותו לבד. תיאוריה אפשרית, אם אישה שנכנסת להיריון מתרומת זרע, גדלת את הילדה, יש לה ילדה, יש אימא, ב-100%, אין לה אבא, גם לא יודעת מי האבא שלה. אז השאלה היא, אוקיי, אולי התא המשפחתי הוא תא שחי בערכים ובתפיסה שהיא לא קלאסית, ומנסים גם להסביר והילד לא גדל אולי בתפיסה מבחינת התא המשפחתי שלו שיש בעיה. אבל כבר מהתיאור שאני נותן לכם, כבר ברור לחלוטין שהחברה לא בדיוק תזרום עם הסיפור הזה. זאת אומרת, הילד הזה ברגע שהוא יוצא החוצה, ההסתכלות היא, וכמה שנגיד שהיום זה מקובל, שגירושים זה בסדר, ושהיום מותר לא חייבים, ואפשר להיות ככה, ואפשר להיות ככה, והחברה פתוחה עדיין, ותעיד על זה במיוחד התגובה שיש היום, שזה עוד פעם תגובת הנגד, לכל המושג הזה של המשפחה האלטרנטיבית, שאנחנו רואים בארץ ובעולם, שבצד אחד יש אוקיי, הרבה קבלה, והרבה סבבה, והרבה אהבה, ואיזה יופי, והכל בטל, אבל יש גם הרבה התנגדות, והרבה אנשים אומרים, זה לא בסדר. כלומר, זה לא משהו שהחברה מקבלת אותו, נעשה ונשמע. לחברה יש המון בעיות עם התא הזה. לחברה יש המון בעיות עם לאשר להורים, וראינו כבר את המקרים של הורים נתקעו בהודו עם הילדים, כי שילדים נולדו בהודו והם באו איתם, ונתקעו שם כי לא היו אישורים ולא היו בעיות. זאת אומרת, הילד עדיין גדל, וזה לא, אני עוד לא נוגע שנייה, אני לא נוגע עדיין בילד עצמו, אבל עצם מבחינת הסוציאליזציה של הילד, אנחנו כבר רואים מצב שבו החברה עדיין מתפקדת לפי הערכים, מה שנגדרתי הקלאסיים. זאת אומרת, מבחינת החברה, עדיין, התא הקלאסי הוא התא במרכאות הנכון. וכל תא שהוא לא, התא הקלאסי. בין אם זה מבחירה, ובין אם זה מכורח, וכורח יכול להיות גם גירושים, ויכול להיות אובדן, ויכול להיות הרבה דברים. ואגב, יכול גם להיות ילד שיש לו אותה משפחתי קלאסי, אבל הוא עצמו מאומת לצורך העניין. זה משהו שקרה ויקרה וקורה, אבל הוא יכול להיות מאומת, שוב, מכורח המציאות. זאת אומרת, ההורים, האמא או האבא, האמא בגדול מסרה את הילד לאימוץ כי היא לא יכלה לגדל אותו, כי היא לא רצתה לגדל אותו, או כל סיבה אחרת, או שמלכתחילה הילד הזה נועד לאימוץ, אם זה אם פונדקאית ודברים כאלה. אז כי ההורים לא יכלו להביא ילדים, או כל סיבה אחרת. אז כל הדברים האלה שהיום הם כביכול נורמה, ואני אומר כביכול, כיוון שאם זה הייתה נורמה, לא הייתה שום בעיה מבחינת החברה, זאת אומרת, האנשים שמתנגדים לנישואים חד מיניים, אנשים שמתנגדים לגידול ילדים אצל דברים, אנשים שכל התפיסה שגירושים זה לא בסדר, וטובת הילד, וכל הדברים האלה, זה היה חלק בנורמה, לא היה עם זה את כל הבלגן שנעשה היום, כל העניין למשל של מבחינת המדינה לצורך העניין. אם יש זוג שהוא זוג חד מיני ובא למדינה ומבקש הכרה כמו הכרה בנישואים. הכרה בנישואים של גבר ואישה היא אוטומטית. התחתנתם, יש כתובה, יש טבעת, יש חוזה נישואים ומה שלא חותמים עליו היום, שוב, מראה לכם מה אני יודע. המדינה מיד, זה אפילו את ההחלפה של השם בתעודת זהות זה אוטומטי. נישואים חד הוריים? לא. וצריך לעבור קצת מסכת איסורים כזו או אחרת בשביל הדברים האלה. אותו דבר, במדינה שלנו בכלל, גם נישואים אזרחיים זה לא תא קלאסי על פי על פי המדינה ועל פי הרבנות. שלא לדבר על הורים שמחליטים לגדל את הילד בלי נישואים. הם כשלעצמם זה משהו שהוא לא ברור. מבחינת זאת אומרת, הם צריכים ללכת ולהבטיח את כל הזכויות שבני הזוג והילדים מקבלים באופן אוטומטי, הם צריכים ללכת ולהבטיח, הילדים אולי כן, אבל ההורים חייבים להבטיח את הזכויות שלהם בחוזים הדדיים, כל המושג הזה של, כי אין בארץ נישואים, לא אזרחיים ולא תעודת זוגיות ולא שום דבר כזה. אז החברה לחלוטין עדיין לא נמצאת במקום שמקבל את זה, ולכן ילד שגדל בתא משפחתי אלטרנטיבי, מה שנקרא, יש לו חסך, זאת אומרת, הוא יוצא לעולם והוא מבין שיש לו איזושהי בעיה, כלומר, ואז הוא מתחיל, כלומר, הוא, כשהוא מסתכל על החברה, וכשהחברה מסתכלת עליו, יש פה איזשהו דיסוננס. כלומר, הילד מקבל את ההבנה שהמשפחה שלו לא בסדר. ויכול מאוד להיות שהמשפחה שלו בסדר. עכשיו, השאלה היא שנשאלת, ופה בעצם הוויכוח הגדול עדיין נעשה, זה מה בעצם קורה עם הילד? האם לצורך העניין הילד או הילדה, אני אומר הילד זה במובן הסתמי של המילה, כן? זה לא משנה אם זה בן או בת. יכול להיות שכתינוק ופעות ועולל ועד גיל כזה או אחר הוא חי בסבבה. כל צרכיו הרגשי מסופקים, אין לו שום חוסר לא באהבה ולא באוכל ולא בכלום, כלומר מבחינתו הוא 10. מגיע לגיל 2, 3, 4, 5, מתחיל לצאת לעולם, אז מתחיל הדיסוננס מבחינת החברה, וזה דיסוננס לא מודע. ויכול להיות שכן, ההתנגדות מגיעה כבר קודם, הסבתא מגיעה ומתחילים לשמוע את המילה למה אין אבא ולמה זה. כלומר, לא, והטענה היא שאבסולוטית, ילד שלא גדל בתא משפחתי קלאסי, יש לו חסכים. טענה הזאת לדעתי כרגע בלתי ניתנת להוכחה, כיוון שאנחנו לא נמצא, אין לנו קבוצת ביקורת. אין לנו, אם היה לנו אפשרות לקחת מדינה שכל המדינה בנויה מתאים משפחתיים אלטרנטיביים, שהתא המשפחתי הקלאסי של גבר, שני הורים גבר אישה, הוא אחד מתאים רגילים, ואין שום הבדל ביניהם, לא חוקי, לא חברתי, לא אישי, לא פוליטי, לא דתי, לא כלום, אין שום הבדל. והילד עד לא יתק, עד שהוא לא יקרא חדשות מבחוץ בגיל 13 או 15, הוא לא ידע לעולם שאתה שלו הוא אתה שונה, ולא תבוא אף סבתא, ולא הוא לא ישמע כל מיני מילים, גם בגיל שנתיים וגם בגיל שנה, ולא יהיה שום ויכוחים בנושא, ויהיו ויכוחים, אבל לא בנושא הזה, וכל הדברים, אין לנו קבוצת ביקורת. אין לנו קבוצת ביקורת, ולכן אי אפשר לבצע שום בדיקה של הנושא הזה, כי כל בדיקה שאנחנו עושים, אנחנו עושים במצב שבו התא המשפחתי האלטרנטיבי הוא עדיין אלטרנטיבי. ואז אפשר לבוא ולהגיד, אוקיי, הגיונית, מן הסתם, בשביל להביא ילד צריך גבר ואישה, ולכן התא המשפחתי האלטרנטיבי הוא אכן אלטרנטיבי, וטובת הילד עדיין דורשת תא משפחתי קלאסי, שני הורים, גבר ואישה. אוקיי. אבל אני אומר לכם מה היה פעם? שההורים, ילדים גדלו בתא משפחתי מורחב, חמולתי, אצל הסבתא, אצל האחות, אצל הדודה. זה לא היה בסדר? לא, 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 להפך. אז אומרים לך, לא, זה עוד יותר טוב. זאת אומרת, אם המשפחה, אם אתה המשפחתי הקלאסי הוא עדיף על אחת וכמה, אתה המשפחתי המורחב. וזה, כלומר, יש פה איזשהו קידוש של תפיסה מסוימת, ולי אין דעה בנושא, ואני אומר לכם את זה שלא שאין לי דעה בנושא כי אני לא, כי אני לא חושב שזה נכון או זה לא נכון, אלא אין לי דעה בנושא כי אני עוד פעם אומר, אין לי אפשרות, ואני לא חושב שלמישהו יש אפשרות כרגע, ויש מחקרים בנושא, סבבה, אבל אני מהצד שאני מסתכל עליו, אומר שאני לא חושב שיש אפשרות לבדוק את הנושא הזה כרגע. כלומר, אין לנו את האפשרות לקחת, כמו שאני יכול לקחת עכשיו, 10 חתולים, 10 חתולות, לדאוג של, ולהתחיל לעשות עליהם כל מיני ניסויים כאלה ואחרים, אתם יודעים, שאני אישית לא אעשה, אבל תיאורטית אפשר לעשות כל מיני ניסויים, ואז לראות איזה מהחתולים גדל ככה, ואיזה מהחתולים גדל אחרת. זה אפשר לעשות. ועושים את זה. טוב, לא טוב, אכזרי, לא אכזרי, זה לא הדיון כרגע. אני מדבר בתיאוריה. אז בתיאוריה אפשר לעשות הרבה מאוד מחקרים סוציולוגיים ופסיכולוגיים, וכל הדברים היפים האלה, אבל אנחנו עדיין נמצאים בעולם שכמו שאני חושב ורואה, זה עולם שהחברה רואה את הילד, שגדל בתא משפחתי אלטרנטיבי, כילד שיש לו פחות, שמסתכלת עליו בעין מסוימת. אתה הוא לא, הוא עדיין אלטרנטיבי. והתפיסה היא שיש פה איזשהו משהו, ועצם זה שאומרים, היום זה בסדר. ואז הילד יוצא החוצה, והוא שומע, יש עניין, למשל, המדינה היום, למשל, היא הרבה פחות חילונית משהיא הייתה פעם. זה משפיע. דת, בדרך כלל, יש לה יותר זיקה לתאים משפחתיים קלאסיים. שלא לדבר על כל הנושא שחלק מהמשפחות האלטרנטיביות בכלל אסורות בדת. כל התפיסה שגירושים זה לא טוב. זה עדיין קיים. אני לא אומר את זה בתור איזה חטיאר בן 40 שמתגעגע לימים היפים מהם. אני בא ממשפחה שההורים התגרשו כשאני הייתי בן 10. ולכן אני יכול להעיד שאומנם פעם זה היה הרבה פחות לא מקובל, אלא נפוץ מהיום, אבל זה עדיין לא מקובל. זאת אומרת, עדיין האידיאל הוא שאנשים מתחתנים ועם ילדים ונשארים נשואים עד יומם האחרון לצורך העניין. זה עדיין האידיאל. יכול להיות שבעוד 50 שנה זה כבר לא יהיה האידיאל וזה כבר לא יהיה המציאות, אני לא יודע, אני מדבר על היום. אז בכל הסיטואציות האלה, כשאתה בא ואתה אומר למישהו, אתה חי בתא משפחתי אלטרנטיבי, מה אתה רוצה שהוא יחשוב? שהוא יחשוב שהכל בסדר? יש סיכוי טוב שהוא ישאל את עצמו, אוקיי, האם אני נפגעתי באיזושהי צורה? האם הילדים שההורים שלהם תא משפחתי קלאסי וחיים ביחד, האם הם יותר טובים ממני? ובדרך כלל יש הרי, בכל הגדילה של ילד, מינקות ועד גיל 18, יש כל הזמן תהליך של שבירת גבולות ובניית גבולות חדשים, וכל הזמן אתה עומד את המקום שלך בחברה. בכל נקודה כזאת, אם יש איזשהו שלב שאתה אומר לעצמך, הוא יותר טוב ממני אבסולוטית. האם הוא יותר טוב ממני אבסולוטית? או אני מרגיש, כי אני מרגיש שמשהו לא מסתדר לי בחיים. אני מרגיש מדוכה, אני מרגיש לא בסדר, לא בא לי לעשות דברים. עכשיו, אני יכול לבוא להגיד לך, תשמע, אתה בן 14, זה ככה. והוא מסתכל והוא אומר, לא, זה בגלל שאני ילד מאומץ, או בגלל שאני, ההורים שלי גרושים, או בגלל ש... אמא שלי, בגלל שאבא שלי נהרג באיזה מלחמה, או בגלל כל אלף ואחד דברים אחרים. אגב, יש תאים קלאסיים לחלוטין שהילד גדל כמו אצל אמא חד-הורית, כל מיני אנשי קבע ודברים כאלה, אבל בזה אף אחד לא נוגע. וגם אז יכול לבוא הילד ולהגיד, כן, אבא שלי לא היה אף פעם בבית. אז יופי שההורים שלי נשואים, או ההורים שלו נשואים, אבל הם רבו כל יום, כל יום הם רבו. ואולי גם הייתה אלימות במשפחה, ואולי זה בגד, ואולי זה עשה ככה. אוקיי, אז ברור לחלוטין שהדיון פה הוא לא דיון שאפשר לנהל אותו בצורה מדעית, קרה וברורה. ובכל זאת, אני בכל זאת חוזר ושואל, האם ביולוגית נקרא לזה ככה, האם אבסולוטית מבחינה פשוטה של אורגניזם שנקרא אדם, מה צריך בשביל להבטיח, שוב לא אפשר להבטיח כלום, אין תעודת ביטוח בחיים לכלום, אבל אני מתכוון את התנאים נקרא להם האופטימליים לכך שהילד יגדל, שוב כמו שנחזור עוד פעם לדימוי של הסיפור עם החתולים, בשביל שהחתול יקבל את הפלטפורמה האידיאלית לגדילתו, או שהוא צריך זה לחיות עם האמא חודשיים. אז אני אומר, לצורך שהילד יגדל בצורה, שיקבל את הפלטפורמה האופטימלית להתפתחותו, אני עוד פעם לא מדבר על כל הזה, הורים כך ודעדה, הוא צריך במינימום, תא משפחתי קלאסי עד גיל 15, סתם. אחרי גיל 15 שיעשו מה שהם רוצים. זאת אומרת, נשאלת השאלה, זה עכשיו נכון שמעבר לזה הם גם צריכים לחנך אותו, הם גם צריכים לעשות זה, והוא צריך להיות עדיף שיהיה מית, שלא יהיה עוני ושלא יהיה בלגן ופשע ואלף ואחד דברים, ואם יש לו תא משפחתי קלאסי ושני ההורים מכורים לסמים, אז זה עוזר לנו. אבל אני אומר, עזבו את כל הדיון הזה כרגע בצד, האם מבחינה תיאורטית מה שהילד צריך כדי לקבל את הגדילה האופטימלית בתיאוריה זה תא משפחתי קלאסי, שני הורים, אבא ואמא, גבר ואישה. האם זה מה שהוא צריך? בהתעלם מכל התפיסה התרבותית, הדתית, הפוליטית, החברתית, כל הדברים האלה. מה באמת הילד צריך? ממה שאני חושב, זה שזה לא בהכרח המצב. ומה זאת אומרת ממה שאני חושב? כלומר, יש שתי דרכים להסתכל על העניין. צד אחד אתה יכול להגיד ש, 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 שהנושא, הרי אחד הנושאים המאוד חשובים הוא הנושא הביולוגי. למשל, ילדים שמאומצים, יש להם את הצורך הזה לפגוש את ההורים הביולוגיים שלהם. כי יש להם איזושהי הרגשה של חוסר, של מי שהוליד אותי ומי שהביא אותי לעולם, שזה לא אותו בן אדם, מי שסייע בהבאתי לעולם ומי שהביא אותי לעולם, מי שהוליד אותי, לא רצה אותי. עכשיו, אני יכול לבוא לבן אדם הזה להגיד לו, תקשיב, זה שאתה בן 15, זה שמישהו, תסלחו לי על הביטוי, גמר בפנים לפני 15 שנה ותשעה חודשים, לא נותן לו כלום עליך. מה זה נותן לו? ואז יגידו, עכשיו, זה בדיוק השלב שאנשים כאילו מסתכלים עליו ואומרים לי, אתה בסדר? זה אינסטינקט, זה חלק מאיתנו, של מה אתה פה אם לא בשביל להביא ילדים וכו וכו וכו. אני אומר לו, אוקיי, אבל הילד, בהנחה והילד לא היה יודע שהוא מאומץ. ולא כי מסתירים ממנו או משהו כזה, לא היה יודע, אף אחד לא היה יודע, ההורים, כולל ההורים שלו, לא היו יודעים, אוקיי, כמו כל הסיפורים האלה על ילדים שהוחלפו בלידתם ואף אחד מההורים לא ידע. זה היה משנה? זה היה גורם לילד לגדול בצורה אחרת? לא, עצם הידיעה שהיו לו הורים ביולוגיים שהם לא ההורים שלו בפועל, פה אנחנו נמצאים בדיוק בנקודה שאני טוען שהיא המשמעותית. לא דווקא, זאת אומרת, שביולוגית אני לא חושב, וזה דעתי האישית. וכל אחד יכול לבוא ולהסתכל על כל מה שאמרתי עד עכשיו ולהפיק דעה שונה. דעתי האישית היא שבהנחה עוד פעם ולא נגזל ממנו, אתם יודעים, יכול להיות שהוא עד גיל חצי שנה חי באיזה בית יתומים או משהו, יכולים להיות הרבה דברים. אבל ההנחה היא שהוא נמסר בזמן מסוים, ולא, עכשיו, עוד פעם, יכול לבוא מישהו ולהגיד, כן, הילד יוצא מהבטן של מישהי, שמים אותו אצלה, זאת האמא שלו, הוא מרגיש אותה, ואז הדבר הבא שקורה זה שכששמים אותו במיטה הזאת של הילדים, מי שלוקחת אותו זאת לא האמא שלו. והילד יודע את זה. ואני הייתי יכול להביא לו וגיד את זה, והילד יודע את זה. שזה בדרך כלל מה שאומרים. אז אני אומר, זה לא ישנה האינטונציה. אני לא חושב שהילד יודע את זה. עכשיו, אין לי ילדים, אני עוד פעם חוזר ואומר, ואז תגידו לי, אז כל מה שדיברת עד עכשיו זה בולשיט. תפדל. אני, ממה שאני חושב, הילד בהנחה, ומאותו נקודה והלאה, ההורים מתייחסים אליו, כמו שהורים היו מתייחסים לילד שלהם, נותנים לו כל מה שהם יכולים וכו וכו. ונצא מההנחה, אני לא עוד פעם, אני לא אומר, לא יודע אם להגיד לילדים, מתי לספר להם, איך לספר להם, וכל הדיון הזה של אם יש להם ילד שהוא מאומץ, ויש להם ילד שהוא לא מאומץ, כל הדברים האלה הם נטולי הקשר בדיון הזה כרגע. אני אומר לצורך העניין, אני חושב שכל הדברים שנגרמים לאותו ילד, מאותו שמפריעים לו לצורך העניין, אלו דברים שנגרמים כתוצאה מהעובדה שיש לו שוני מסוים מול ילדים אחרים. וזה לא משנה אם הילדים האחרים יבואו ויגיד לו, ההורים שלך אוהבים אותך יותר, הוא יגיד לו, לא, 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 אבל ההורים האמיתיים שלי. וזה לא דיון שמתקיים ברמה הזאת, ברמה האינטלקטואלית, זה דיון רגשי. אוקיי, הם יכולים, יכול להיות מצב אפילו להפך, שהוא מרגיש שכן, ברור שהם חייבים לאהוב אותי יותר, כי הם בחרו אותי, וזה הופך אותי לשונה מאחרים. זה הכל דברים רגשיים שנעשים ברמה שהיא לא רמה מודעת, זה לא שהילד בן 8 יושב וחושב לעצמו על הרגע, טוב, בוא נחמת את אהבת ההורים שלי אליי, ונבין למה היא. זה דברים שקורים רגשית, וזה משפיע על ההתנהגות שלו, נכון. אלא שאני אומר, אני חושב, ואני מאמין אולי הרבה מהבעיות שנגרמות לילד מאומץ, או ילד שנמצא כל הילדים שאתה מסתכל עליהם ואתה אומר, הנה ההורים שלו התגרשו ותראו מה יצא ממנו. נולד לשני הומואים ותראו מה יצא ממנו. כל הדברים שכביכול יצאו ממנו נגרמים לא בהכרח בגלל שאתה המשפחתי שלו היה אתה לא קלאסי. אלא בגלל שהחברה, וכתוצאה מזה הילד עצמו, רואים את התא המשפחתי הזה כתא חריג, כתא שונה. וברגע שאת אומרים לילד הזה, אתה חריג, אתה שונה, וזה גם יכול להיות לחיובי. זה לא משנה. הרבה פעמים אנשים אומרים, כן, לי אמרו, כולם אמרו לי בבית ספר, אתה מאוד מוכשר. כולם אמרו לי, הייתי ספורטאי מאוד טוב, כל הבנות אהבו אותי. הרגשתי שיש לי איזשהו משהו שאני כאילו שונה מאחרים, וזה בעייתי. כל דבר הוא בעייתי. חלק מהעניין הוא שאתה המשפחתי אמור לאזן את הדברים האלה, כמו שהוא אמור לאזן כל דבר, כמו שהם לא נותנים לילד לשרוף את עצמו, ללמוד שאש זה, אש זה לא טוב, בזה שהוא ישרוף לעצמו את הידיים ויגיד, כנראה שאש זה לא בשבילי. תפקידו של החינוך הוא לאזן את כל הדברים האלה. אז זה לחלוטין יכול להיווצר מצב שהילד מרגיש חריג. וכל עוד, לתפיסה שלי, כל עוד הילד הוא אכן חריג בתפיסה של החברה, אין מפלט מהעניין הזה. כל עוד הילד הוא חריג כי ההורים שלו התגרשו, כי אמא שלו בחרה להביא אותו בלי אבא, כי מסרו אותו לאימוץ, כי יש לו שני, כי אבא שלו נפטר כשהוא במלחמה. כל עוד הילד הזה גדל בעולם שהוא חריג, וזה יכול להיות מאלף ואחד דברים, כי יכול להיות שהאבא נהרג במלחמה, והאמא לא הייתה בבית אף פעם, כי הייתה צריכה לפרנס שני ילדים בלי אבא. או זה יכול להיות שהילד בבית הכל היה דבש, אבל בית ספר כל הזמן ירדו עליו, כי ההורים שלו הם שתי לסביות. זה כל דבר יכול להיות. ולכן עדיין אי אפשר, אין לנו שום אפשרות להפריד לחלוטין בין הגדילה, הצרכים הביולוגיים, הרגשיים הביולוגיים של הילד, לבין הצרכים החברתיים, הסוציאליים, הרגשיים, הרגשיים החברתיים נקרא לזה של, של, של הילד. לבין התפיסה החברתית, כי שעדיין נמצאת, שעדיין מקדשת ערכים של משפחה גרעינית, של משפחה קלאסית, של דברים כאלה ואחרים. אנחנו, אתם יודעים, אנשים מסתכלים על החבר'ה עם הפלאפונים ואומרים, לפני 20 שנה זה לא היה כך. כשאני אומר לכם שלפני 20 שנה, היום מדברים על זה שהנוער של היום כל היום בטלוויזיה. בניגוד אלינו שהיינו בזה, ואז לפני, 20 שנה לפני, אומרים, הנוער של היום כל היום למטה משחק כדורגל, לא קורא ספרים. זאת אומרת, אנחנו, כל הזמן החברה תמיד מסתכלת אחורה ואומרת, אצלנו היה יותר טוב, אבל פה אנחנו מדברים על משהו שאתה גם תסתכל 2000 שנה אחורה, אז תגיד, זה לא נכון. ולכן אני משוכנע, שוב, בתפיסה שלי, שאבסולוטית זה לא נכון. אבסולוטית, ילד שגדל בתא משפחתי חם, אוהב, שנותן לו את כל צרכיו הרגשיים, הפיזיים והכל, זה לא משנה אם אתה הוא תא קלאסי, אלטרנטיבי, או כל וריאציה אחרת על הנושא, מורחב, או כל וריאציה אחרת. זה לא משנה. לי אין אפשרות להוכיח את זה כרגע, ולכן הדיון נאלץ להישאר ברמה התיאורטית. מה שאני כן יכול להגיד, זה שאני מאוד מאוד מודה לאמא שלי, שגידלה אותי בצורה שנתנה לי את היכולת לחשוב, לקבל ולקבל גם את דברים, גם את האלטרנטיבה, וגם קצת להסתכל על דברים בצורה אחרת. ואולי זה הסיבה שיצאתי דפוק כזה שחושב שהכל בעקבות כל מה שאמרתי עכשיו. יכול להיות. אני בכל מקרה חושב שהיא עשתה עבודה נהדרת, ואי אפשר, אני לא יכול לסיים שום דיון על משפחה בלי להגיד ש להגיד לה תודה, וגם להגיד שאני מאוד אוהב את אחי ואת שני האחיינים שלי. וזה בסופו של דבר אולי המסר שלי לאומה. המשפחה זה בסופו של דבר האנשים שהם איתך, ואתה לא בוחר אותם, ואת אשכרה תקוע איתם. זה אנשים שמסיבה כזו או אחרת, אם זה רגשית, אם זה חברתית, הם מחויבים אליך, והם ברוב המקרים הם לא יעזבו אותך גם כשכל העולם יעזוב אותך. וזה לא משנה אם הם קלאסיים, אם הם אלטרנטיביים, אם הם כמו שצריך או לא כמו שצריך, אם הם הולידו אותך או אם הם בחרו לגדל אותך, זה לא משנה. יש, העיקר ש, זאת אומרת, זה הקשר, המחויבות, כמו שאמא שלי אומרת, לא שאלתי אותך כשהבאתי אותך לעולם ואני לא שואלת אותך עכשיו. ולכן אני בהחלט מאמין שיש איזה, שברגע שנוצר החיבור הזה, החיבור המשפחתי, זה חלק מהסיבה שאני חושב שברגע שהוא נוצר, הוא נוצר כאיזשהו הכרח. לא אני בחרתי להיוולד, ולא אני בחרתי מי תהיה אמא שלי, ולא אני בחרתי מי יהיה אחי, והם גם לא בחרו. אולי אמא שלי אולי בחרה להביא אותי לעולם, אבל היא לא בחרה מי אני אהיה. והמחויבות הזאת, למרות שלא אנחנו החלטנו, שלא אנחנו החלטנו על מי אנחנו נהיה מחויבים אליהם, היא הכוח הזה ש אולי הסיבה שאנחנו מנסים להבין אותו ולהשתית עליו את כל עולם הערכים, אם זה מהחברה, אם זה מהדת, אם זה מההיסטוריה, אם זה מהאידיאולוגיה, בגלל שבתכלס אנחנו לא מבינים אותו. אני לא יכול להסביר למה העובדה למה המחויבות האבסולוטית הזאת שלי למשפחה שלי, אנשים שאני לא שאלו אותי כשמינו את התפקידים שלהם, לא ביקשו ממני לראיין אותם לתפקיד, הם לא הגישו קורות חיים, הם לא היה דיון על סמכויות ושכר, ובכל זאת אני מחויב להם יותר משאני מחויב לכל אדם אחר בעולם. וחוסר היכולת להסביר את זה, כמו כל דבר בחיים, מביא אותנו לנסות להסביר הרבה 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 דברים מסביב לזה. בכל מקרה, אני מודה לכם שהקשבתם. זה היה משדר מספר 2 של משדרשת. הכתובת שלנו, http://משדרשת.co.il. שאלות, בקשות, טענות, מענות, הצעות, רעיונות, רעיונות לרעיונות, ארז שטרודל, משדרשת.co.il. אפשר למצוא אותנו גם בהטוויטר, אני במשדרשת, פייסבוק עדיין אין, אולי גם אף פעם לא יהיה, אין לי מושג. וזהו, מקווה שנהנתם, המשדר הבא יהיה על, אין לי מושג, צריך לחשוב על זה. שיהיה לכם המשך יום נהדר.